בצד דף חף בית. נתחיל בסוף העמוד הקודם במשנה. מתניתי שלושה דברים, רבן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי בעיני יום טוב. דבר ראשון, אין תומי תחמיר לך תחילה ביום טוב. יום טוב שחל להיות בערב שבת, אסור לתמוד את החמין מיום שישי לכבוד שבת. דבר נוסף, אין זוקפין את המנורה ביום טוב. מנורה שהיא נפלה, נורה זה כלומר פמותים שנפלו, אסור לזקוף אותם, אסור להגרים אותם בחזרה, להעמיד את המנורה הזו. מה תבהר? מה הטעם? דבר שלישי, אין אופין פיטין גריצין אלא רכיכין. אסור לאפות ביום טוב פת שהיא עבה, אלא אך ורק פת שהיא דקה. גם בזה הגמרא תבהר תכף מה הטעם. מה אומרת על זה? אמר רבן גמליאל, מימיהם שבית אבא לא היו אופין פיטין גריצין אלא רכיכין. אומר, אני אומר לכם הלכה למעשה, מה שראיתי בבית אבא, כל בית אביו סביב הם היו נשיאים בישראל, ככה הורו הלכה, מעולם לא נהגו לאפות פת עבה גריצין, אך ורק רכיכין, פת שהיא דקה. אמרו לו, מה נעשה לבית אביך שהיו מחמירים על עצמם ומכילים לכל ישראל להיות אופין פיטין גריצין, פת שהיא עבה, וגם חררים היו אופים פת חררה, כלומר פת על גבי גחלים, היו מכילים וכולם, הם לעצור, היו מחמירים, אבל זה לא אומר שזה ככה הלכה. גמרא, למדנו במשנה שדבר ראשון רבן גמליאל מחמיר כדעת בית שמאי, אין תומנין תחמין כתחילה ביום טוב. שואלת הגמרא, הכי דמי אידי הנח עירובי תבשילין, מה יתעמא דבית שמאי? הרי הוא נחר את השילים, אלא מותר לו לבשל ולעשות הכל לצורך שבת קודש, אז למה בית שמאי מחמירים? וידי לה נחרו בית השילין, מה יתעמא דבית הלל? מדוע בית הלל מתירים? הרי אסור לבשל, אסור לעשות שום דבר מיום טוב לכבוד שבת. אמר רב הונא, לעולם המלאך שלא נחרו בית השילין וכדי חייו שרו לרבנן. תרץ רב הונא משנתם מדברת, כאשר הוא לא נחרו בית השילין ואף על פי כן בית הלל מתירים. למה? מה שאמרנו שאסור לאדם לבשל מיום טוב לשבת משלא יניח הרבה תבשילין, זה רק אם הוא רוצה לעשות כמה תבשילים, כמה סוגים של לחמים, זה אסור. אבל לבשל סוג תבשיל אחד, לאפות פת אחת, משהו מצומצם, כדי שיהיה לו מה לאכול בשבת, את זה החיים התירו לפי דעת בית הלל. ועל זה המשנה מדברת, על אותו אדם שלא הניח הרבה תבשילין, בית שמאי אומרים אסור להתמין, כן, מי שהניח הרבה תבשילין אסור לעשות שום דבר. ואילו בית הלל סוברים שלמרות שלא הניח הרבה תבשילין מותר לבשל כדי חייב, ומילא מותר לו גם להתמין. ואת הגמרא ורב הונא לטעמי הולך שתתו, דאמר רב הונא, מי שלא הניח הרבה תבשילין אופין לו פת אחת ובשלין לו קדרה אחת. כלומר, למדנו למעלה שאדם שלא הניח הרבה תבשילין אסור לו כמובן לבשל לעצמו, אסור לבשל גם לאחרים שהם לעצמם כן אסור לתבשילין, ואסור גם לאחרים לבשל בשבילו מהאוכל שלו, גם חומרי הגלם שלו, זה עופות שלו, קמח שלו. אסור למי שעשה הרבה תבשילין לגשת לבית של אותו אדם שלא עשה ולאפות לו במטבח שלו את מהאוכל שלו, זה אסור. אך על פי כן מותר כאן, מותר להם לגשת לבית שלו ולאפות לו פת אחת, כלומר סוג אחד, וכן מותר לבשל לו קדרה אחת. יכולים למשל לבשל לו הרבה אורז, את האורז זה יאכל גם בלילה גם ביום, או יבשלו הרבה תפוחי אדמה, אותו מאכל אחד, סיר אחד, בשלו לו גם של הלילה גם של היום, וכן מדליקים לו את הנר. שום רבי יצחק אמרו אב צולין לו דק קטן. תענה למי אחי כדברי רב הונא כדרבי יצחק, מי שלא הניח הרבה תבשילין אופין לו פת אחת וטומנין לו קדרה אחת ומדליקין לו את הנר וחמין לו קיטון אחד, ויש אומרים אב צולין לו דק קטן. אם כן, בסיכום ההסבר של המשנה שלנו מדובר כאשר לא עשה הרבה תבשילין, ואף על פי כן אומר לנו רב הונא שבית הלל מתירים כדי חייב, ואילו בית שמאי אוסרים בזה. רבה אמר, לעולם שהניח עירו בית תבשילין ואם תשאל אותי אם כן מדוע בית שמאי אוסרים לטמון מיום טוב לשבת, התשובה היא, אומר רבה, שני התמנה דמוכחה מלטה דעדעתה דשבתה כעביד. כל היתר שמותר לעשות כאשר אדם עשה הרבה תשילין, זה רק כאשר הוא בשל הרבה אוכל, הוא בליבו יודע שזה לכבוד שבת, אבל זה לא ניכר. מי שאול אתכם בשל הרבה מאכלים יכול לחשוב שזה צורך יום טוב, אלא אין פה זלזול ביום טוב. אבל התמנה, כל אחד יודע, לצורך היום לא צריך להתמיד. אתה רוצה, תחמם את האוכל על האש. למה אתה מתמיד? ניכר הדבר שזה נעצה לצורך שבת. ומאליו, על פי שעשה עובד השילין, זה אסור, כי יש בדבר הזה זלזול ביום טוב. איתי ואבאי, כשאבאיה על רבה, איך אתה אומר שאסור לפי דעת בית שמאי להתמין למרות שעשה עובד השילין? הרי כתוב בברייתא חנניה אומר, בית שמאי אומרים, אין אופין מיום טוב לשבת, אלא אם כן עשה בעובד השילין גם פת, ערב ופת. אבל אם הוא למשל עשה רק איזה תבשיל, הניח בערבית השילין, אז הוא יכול לבשל, אבל לא יכול לאפות. ממשיכים בית שמאי ואומרים, ואין מבשלין מיום טוב לשבת, אלא אם כן עירב ותבשיל. אבל אם הוא עשה רק פת בערבית השילין, אז יהיה מותר לו רק לאפות פת. אבל לעשות, לבשל מיום טוב שבת, זה אסור. עוד ממשיכים בית שמאי ואומרים, אין תומנין, אלא אם כן היו לוחמין תמונים מערב יום טוב. כלומר, אם תמנת מערב יום טוב, מיום חמישי, תמנת חמין לכבוד שבת, ממילא מותר לך ביום שישי, יום טוב, להוסיף לטמון עוד תבשילים וחמין נוספים לשבת. אבל אם לא תמנת מיום שישי כלל, אסור לך לטמון מיום טוב לשבת. כלומר, לכל פעולה שאתה רוצה לעשות, כל סוג פעולה שאתה עושה מיום טוב לשבת, צריך להיות שכעין אותה פעולה עשית כבר ביום שישי. לאפות, כבר אפית משהו לכבוד שבת. לבשל, כבר אפית, בישלת משהו ביום ערב חג לכבוד שבת. להתמין ביום טוב, צריך להיות שכבר התמנת בערב חג לכבוד שבת. ככה אומר חנניה לפי דעת בית שמאי. אומר אביי, למדנו מכאן, היו לו חמין תמונין מהעביד, אגב, למוחמלתה דעתה דשבת, כעביד. רואים על כל פנים מדברי הברייתא הזו, שאילו היו לאדם הזה חמין תמונים מערב חג בשביל שבת קודש, מותר לו להוסיף ולטמון חמין נוספים מיום טוב לשבת, למרות שמוכח וניקח הדבר שזה נעשה לכבוד שבת, וזה לא נקרא זלזול ביום טוב, וזה נגד דעת רבה. אלא אמר רביי, מה התירוץ, מה ההסבר המשנה, מדוע בית שמאי אוסרים להתמין את החמין נגד עד בתילל? הרי מדובר כאן שהוא הניח הרבה תשילין. התשובה היא, כגון שערב לזה ולא ערב לזה. וחנניה היא ואליבד בית שמאי, כאן מדובר כגון שהוא הניח פת והניח תבשיל בשביל הרבה תשילין, אבל הוא לא התמין שום דבר מערב החג לכבוד שבת. לפיכך דע בית שמאי שהדבר הזה אסור. ככה חנניה אומר לבד בית שמאי, וזה בעצם בא גם לאל, היה סובר ומחמיר כמותם. עוד למדנו במשנה, דבר נוסף שרבן גדליה מחמיר כדעת בית שמאי, אין זוקפים את המנורה. שואלת הגמרא, מה כעביד, מה יש? הפמות נפל, אתם מרים אותו, מה יש בזה? אמר רב חינא בר ביסנא, החב עם נורה של חוליות עסקינן, דמיח זה כבונה. דבית שמאי סברי, יש בניין בכלים ויש סתירה בכלים, ותילה סברי, אין בניין בכלים ואין סתירה בכלים. אומרת הגמרא, כאן מדובר במנורה כזו, פמותים כאלו שהם מורכבים מחוליות חוליות. אם זה נפל, בעצם החוליות פרקו, צריך לחזור ולהרכיב אותן. אפילו שזה בלי הברגה, אז המושג הברגה לא כך קיים. לא הברגה, וסתם חיבור להכניס אחד, להשחיל אחד בתוך השני. פי דעת בית שמאי, יש בונה בכלים, לא רק בקרקע. ודבר מחובק, יש בנייה וסתירה, אלא גם בכלי. אתה משחיל חלק לתוך חלק, זה נקרא בונה וסותר בכלים. פי דעת בית הלל, אין בונה וסותר בכלים. היות שלא מדובר פה באדם שלוקח ונועץ את זה בחוזקה. אם זה היה בחוזקה, כמו שלוקחים את המקל שבתוך הפטיש ונועצים אותו בחוזקה, ועד שזה נהפך להיות כאילו חלק אחד, אתה תוקע מסמר בתוך רהיט, זה נקרא בונה וסותר בכלים גם וידעה בתילל, כי זה לא בונה וסותר בכלים, זה בונה כלי, אבל אתה משחיל כלים, חלק בתוך חלק, חלקים, לא כשזה מוברג חזק, לא כשזה נכנס חזק. באופן כזה, וידעה בתילל אין בונה וסותר בכלים, ולכן מותר להחזיר חזרה את החלקים של הפמות. וידעה בית שמאי, הדבר הזה אסור. הגמרא, כיוון שהזכירה עניין של זקיפה, הגמרא מזכירה נושא דומה, אבל שם זה דווקא מטעם אחר. עולה איכלע, הזדמן לביתו של רב יהודה, קם שמעי, קם השמה של עולה, זקף לשרגה, היטה את הנר אחורה. למה? הנר היה מלא בשמן, לפי זה היה צריך לדלוק הנר עוד כמה שעות. עולה רוצה לישון, מה הוא עשה? זקף את הנר כדי שכל השמן ילך אחורנית, ומלא הפתילה לא יגיע אליה השמן, ותוך 10 דקות רבע שעה הנר הזה יכבה. הכשר רב יהודה לעולה, כתוב הנותן שמן בתוך הנר בשבת חייב משום מכבה, והמסתפך מנו, אתה לוקח כפית של שמן, חייב משום זהה, נותן שבנר חייב משום מבעיר, ולמרות שהוא לא דולק עכשיו, דולק עוד מעט במשך, לא משנה. והמסתפך מדם לוקח כף של שמן מתוך זה, חייב משום מכבה. למה? כי אף פי שהשמן, הנר הזה לא קבע עכשיו מיידית, אבל בהמשך זה יגרום לו לכבות, ולכן זה חייב. תוספות מסבירים שלא רק בהמשך, אלא כבר עכשיו האור שלו כבר נפחד ברגע הזה מעט. כל פנים רואים מכאן, אם אתה גורם שלא תהיה הספקה סדירה לנר, לא יהיה לו הספקה סדירה של שמן, אז מלא יש בזה איסור של מכבה. ואם כן, פה אצלנו שהשמה שלך עולה היטה את הנר אחורה, בעצם הוא לקח את השמן מתוך הפתילה, הרי זה נקרא מכבה. אמר לי, לא ודעתי, הוא עשה את זה בלי לשאול אותי ובלי דעתי, אתה צודק רב יהודה שאסור לעשות דבר כזה. הוא עשה את זה ביום טוב, אבל זה לא משנה, זה נקרא כיבוי, מותר להדליק אש ביום טוב ולא לחבות. אמר רב, כניבה שרי, אבי שאסור לחבות, יש לפעמים בראש הנר, כמו שיש בסיגריה, יש אפר כזה, אז גם הנר, השלהבת שלו לפעמים, כשהפתילה עבה, אז יש שם אפר, מותר להוריד את האפר. למה? זה לא מכבז, להפך, הוא גורם שהאור יהיה עכשיו ידלק יותר יפה, וזה מותר גמור. בעם הנה הבא בר מרתה מהביה, מהו לחבות את הנר פני דבר אחר? אם מותר לחבות את הנר, כי אדם רוצה לשמש מיטתו, וזה אסור ליד אור הנר. אמר לו, אסור, למה? אפשר בבית אחר, שילך לחדר אחר. בית, בלשון התלמוד, כוונה היא חדר. אמר לו, אין לו בית אחר, אין לו חדר אחר, מהי? אמר לו, עדיין, הרי אפשר לעשות מחיצה. אין לו לעשות מחיצה, לא לעשות מחיצה, מה הדין? אמר לו, אפשר לכפות עליו את הכלי, יכפה על זה כלי, בצורה כזאת, לא כלי שיגמר לו החמצן וזה יכפה, זה אסור. הוא יכפה את הכלי, שזה לא יכבה אותו, ועל כל פנים האור יהיה מכוסה, ועל ידי זה מותר. אמר לו, טוב, אבל אין לו כלי, מהי? אמר לו, אסור. למה? כי אסור לכבות ביום טוב, למרות שזה לצורך הנעת הגוף, על פי כן זה אסור. אתיווה, יקשה לו על כך. כתוב, אין מכבין את הבקעת כדי לחוס עליה. הוא בישל, גמר לבשל, שם בקעת זה הקורה, אותו גזע עץ. רוצה לבשל, חבל עליה, גמרתי לבשל, אסור. מותר לבשל צורך יום טוב, לכבות זה לא צורך לנפש. ואם בשביל שלא יתעשן הבית, כל הבית מתעלה פה עשן, או הקדרה, מלאה מאכל מתקלקל, מותר. רואים מכאן שלא יתעשן הבית, זה הנעת הגוף, מותר לחבות. אז אם כן, גם פה לצורך שמיטה יהיה מותר לחבות לתוך הנעתו. אמר לה, ההיא רבי יהודה היא, כי כאמין הנה לרבנן. רבי יהודה אומר, כתוב פסוק, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. לכל נפש, לכל הנעת הנפש, לכן גם לצורך מכשירו כן נפש אומר מותר לעשות מלאכה. לפי דרכו מותר גם כן לחבות את הקדרה כדי שלא יטעה את הבקעת, לא ישעשן הבית או כל הנעת הגוף אחרת. אבל בדעת חכמים שדרשו, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו, הוא ולא מכשיריו, גם הוא לבדו צורך הנפש ולא כל צורך הנעת הגוף, לכן לפי זה אסור שיתעשן הבית, אסור גם כן צורך דבר אחר. בעמיניה אביה מרבה. מהו לחבות הדלכה ביותו להבה אש על עבד בוערת בבית? אחד יקע סכנת נפשות לחיים בעלי. ודאי שזה מותר, אפילו בשבת שרי. יקרן בעלי משום עיבוד ממון, מי? אמר לו, אסור. אמר לו, יתיבה, יכשה לו ביה. כתבי מחמית הבקעתי לחוס עליה. אם שירות עשן הבית או חדרה, מותר, או אם יקע שירות עשן הבית, סך הכל ההנאה של הבית, זה מותר. גם פה אצלנו הוא כל הבית, כל הרעיתים, הכל הולך. ההנאה יותר גדול, רוצה לשבת על רעית, אין לו, רוצה למשהו, אין לו. אמר לו, ההיא רבי יהודה היא, כי כמין ההנאה לרבנה שסורים מכשירי אוכל נפש, הוא הדין שאוסרים כל מלאכה שעשויה לצורך הנאת הגוף. כמו שאמרנו למעלה, בעמיני הרבשי מהממור, מהו לכחול את העין ביום טוב? היום כשאומרים לכחול, הכוונה היא להתאפר. אז היו אומרים לכחול, לא רק להתאפר, אלא היו שמים את הסמנים האלה בשביל רפואה לעין. שמעת שעושים בתימן, ושבת שמעת שגם בג'רבה היה להם ככה דבר כזה, אומרים, יכחל, עושים סמנים כאלה שחורים, על גבי מקום של עין, של רפואת העין. מה, האם מותר לעשות את הרפואה הזאת ביום טוב או לא? אחד היא כסכנה, כגון, רירה. אדם שלו במינן העין שלו, כל הזמן נוזלת ריר כזה. או דיצה, אדם מרגיש כמו איזה מחטים בעין. או דמה, רואה את העין שלו כולה מצטבר שמה דם. או דמעתה, העין שלו כל הזמן דומעת. או קלחתה, מרגיש העין שלו רותחת, צורפת. כל זה תחילת אוכלה, אם גם שזה מתחיל, לא רק שזה ממש בשיא, אפילו מתחיל הדבר הזה, כל תחילת המחלה, לא מבעלי, ודאי שמותר לאכול. ואפילו בשבת זה מותר, כי סכנת נפשות. כי כאן מבעלי סוף אוכלה, ופצחן, אז כבר בסוף המחלה, רק בשביל להאיר את העין שידם ירגיש יותר טוב. מהי? אמר לו, אסור, למה? כי זה לא רפואה, אז מה פתאום לעשות מלאכה? זה לא רפואה של סכנת נפש, סוף רפואה ביום טוב על ידי ישראל. איתיבי הכשל לו, כתוב אין מכבים את הבקעת, רואים שם משהו לצורך סתם הנאה, מותר לכבות, מן גם זה מותר, ושני להקיד שניין, שרק לפי דעת רבי יהודה מותר כל הנאה לצורך של אדם, אבל לפי דעת חכמים, מותר דווקא אוכל נפש וכדומה. הממור שרה עם מכחל עינה מנוכרי בשבתה. הממור התיר לכחול עין מגוי. למה? זה רק איסור של הכחילה של העין, זה צובע. אבל האיסור בזה זה אך ורק על ידי ישראל. על ידי גוי זה שבות. במקום רפואה זה מותר. יש אומרים, הממור גובה כחל עינה מנוכרי בשבתה. הממור בעצמו עשה כחל את העין שלו בשבת. אמר לו רב השיל הממור, מה ידעתך, למה אתה סובר להתיר? דאמר עולה אברה דרב עילאי, כל צורכי חולה, חולה שאין בו סכנה, עושין עידי נוכרי בשבת. ואמר רב המנונה גם כן, כל דבר שאין בו סכנה, אומר לנוכרי ועושה לצורך חולה שאין בו סכנה. אבל כל זה הנימי לאחד אלא מסייע בעדה. הוא לא עושה כלום, הוא לא עושה בשעת המלאכה, לא עושה דבר. למשל, מכין לו איזה תרופה, והאדם שותה את התרופה, אז יצירת התרופה נעשה ידי גוי לבד. אבל מו בשעה פה כאן הוא לוקח וכוחל את העין, מו כמסייע בהדה לכרע מיצו פתח, שרב שעה שעושים את זה, אז אתה סוגר את העין, פותח את העין כדי שהתרופה תיכנס בעין. אם כן ממילא אתה מסייע בעדו, כמו שאתה מסייע בעדו זה נקרא שאתה שותף לפעולה, וזה אסור. אמר לי עיקר הזווית יחי כבטח, הזווית גם הוא סבר כמוך להחשות עליי וסובר שמסייע פה, ולכן זה יש לאסור. שאני אליה מסייע עם בו ממש, ותרצי לו, זה טעות, כיוון שזה רק אדם מסייע בלבד ולא ממש עושה את הפעולה, אין בזה כלום. הממור שרה למכחל עינה ביומתו שני של ראש שנה, יש פה עוד נקודה נוספת. הממור התיר לכחול את העין ביומתו שני של ראש שנה על ידי ישראל ממש. למה? כיוון שיומתו שני זה רק ספקה דיומה מדאורייתא, יום הראשון הוא העיקר, יום השני זה רק מדי רבנן בלבד, התיר אפילו על ידי ישראל. אמרו לרב השילה ממור, איך אתה מתיר דבר כזה? והרי אמר רבה, אמנם אם מת ביום טוב ראשון התעסקו בו גויים, מת ביום טוב ראשון, יום טוב מותר לגויים לקבור את היהודי הזה בשבת, אבל מת ביום טוב שני תעסקו בו ישראל, לא צריך שגויים תעסקו בו, כיוון שזה רק מדי רבנן היום טוב הזה, מותר ליהודי ממש לעסוק בו. ואפילו שניים תאים של ראש השנה, גם כן מותר לישראל להתעסק בו. מה שאין כן בביצה, ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה, אסורה ביום טוב שני. אמר לה, ענה הממור, ענה כן הרדעי סבירה לי, דאמרי אף בביצה, גם ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה מותרת ביום טוב שני של ראש השנה, כמו בכל יום טוב שני של גלויות נולדה ביום טוב ראשון מותרת ביום טוב שני כספקה דיומה, גם בראש שנה הדין כך, ולא אומרים לגבי ראש שנה שדיומה עריכתה. למה? מה ידעתיך? דין ממעבר אליה לאלול, האמר הבחינה בר כהנה ממות עזרה ואילך לא מצאים לול מעובר. מה הכוונה? הסברנו את זה למען נסביר כאן בתמצית. למה למדנו? שעפי שכל שניים טובים זה רק עושים יום אחד מדיוריית יום שני רק ספק, כי לא יודעים באיזה יום קידשו את החודש. לגבי ראש שנה אמרנו למעלה שיתכן ששני הימים האלה ימים טובים בצורה ודאית. באיזה אופן? אם הגיעו העדים ביום ראשון של ראש השנה אחרי זמן מנחה, הרי ביום טוב ראשון של ראש השנה שומרים אותו מחמת הסלק, אולי הגיעו היום עדים והגיעו תמוב להראות את הלבנה, ואם כן נמלה היו שומרים את כל היום בקדושה. אם הגיע עד הערב לא הגיעו עדים, אז בוודאי יום הראשון ברור שהוא חול, היום השני זה קודש, אז שוב פעם זה חמת הספק. אבל התקינו שגם כאשר יגיעו עדים ביום ראשון של שנה מן המנחה ולמעלה, אז אותו היום כבר לא מקבלים באותה עדים. הייתה סיבה שתקנו ככה, ובכל זאת ימשיכו לשמוע אותם בקדושה עד הערב, ומחר יום ב' זה יהיה יום ראש שנה אמיתי. ככה הייתה תקנה כזאת. ואם כן, רואים מכאן שבשעה שהגיע עדים מן המנחה ולמעלה, אנחנו יודעים כבר שהיום אנחנו לא הולכים לקדש, אף וכן אמרו חכמים תמשיך לשמור את כל היום בקדושה מחמת ודאי, לא מחמת ספק, מדרבנן. וגם מחר זה יהיה קדוש. נמצא שיש מקרה כזה, במידה והגיעו עדים מהמנחה ולמעלה שומרים את היום בקדושה ודאית מדרבנן, ומחר גם כבקדושה ודאית. אם כן יוצא זה לא כמו כל יום טוב שני של גלויות, שבוודאי יום אחד הוא חול, רק מחמת ספק לא יודעים מה עשו בירושלים, לכן שומרים אותם. זה נקרא ספקה דיומה. בראש השנה אם עדים הגיעו קודם המנחה אז היום קודש, ובירושלים מחר היו עושים את זה חול, וכל המקומות המרוחקים מספק היו עושים שניים קודש. אבל אם הגיעו עדים בירושלים מן המנחה ולמעלה, גם בירושלים היו עושים שניים קודש, ומחמת ודאי, יודעים שהיום חול מדאורייתא ושומרים את זה קודש, אלא גם מחר שומרים את זה קודש. נמצא ששומרים את שני הימים האלה ימים קודש בצורה ודאית, אחד מדרבנן אחד מדאורייתא. לכן כל זה נקרא כמו יום אחד ארוך ולא ספקה דדינא. אז אם כן, כל הערים הרחוקות צריכים לשמור את זה כאילו יום ודאי, כי לך תדע, אולי הגיעו עדים מן המנחה ולמעלה וממילא בירושלים שברו את שתיים האלה קודש. אז לכן בכל העולם צריך לשמור את שתיים האלה כמו יום אחד ארוך. ככה סברת רבה. נהר דעה אומרים מה פתאום, לא נכון, כל העולם כולו צריכים לשמור את שתיים של ראש שנה רק מחמת ספק, כי באמת אנחנו בליבנו יודעים שיום הראשון הוא הקדוש, יום השני עזוב, בירושלים נוהגים ביום זכר. למה? אבל על פי שתיאורטית יכול לקרות דבר כזה שיבואו עדים מן המנחה ולמעלה ומלא שתיים יהיו קודש, אבל במפועל במציאות ממות עזרה ואילך לא מצינו אלול מעובר. זה היה נדיר הדבר הזה, קרה. אומר ראש שיבה, מה זה לא מצינו? לא כמובן לא בכלל, היה אבל לא שכיח, נדיר ביותר הדבר הזה, ולכן לא חושבים כך. הוא הביא 10 הוכחות שגם אחרי עזרה היה פעם או פעמיים לא יודע היה אלול מעובר, אבל זה דבר נדיר, לכן לא חושבים לכך. ולכן לפי דעת נהר דעה ואמור סובר כמותם מותר לחול ביום טוב שני, כי זה רק יום טוב מדי רבנן בלבד. נמשיך. אומרת המשנה, אין אופין פיטין גריצין לפי דעת בית שמאי אלא רכיחין. תנו רבנן, בית שמאי אומרים אין אופין פת עבה בפסח ובית הלל מתירים. וכמה פת עבה? שואלת הגמרא. אמר הונה עובי טפח עד טפח מותר, אין חשש של חימוץ, שכן מצינו בלחם הפנים שכמה היה עובי שלו בבית המקדש טפח, והרי ידוע לחם הפנים זה היה לחם שהוא של מצה, לא לחם של חמץ, ואף בכן טפח זה עדיין לא מחמיץ. אם כן גם כל אדם שרוצה לפות מצות בפסח שלו יחמיצו, עד טבח זה בסדר. מתקיף לרב יוסף, מקשה רב יוסף, איך אתה יכול רבונה ללמוד מלחם הפנים? אם אמרו בכהנים שהם זריזים, אמרו בכל בן אדם שהוא לא זריז כמותם, ואולי אפילו פחות מטבח זה יכול להחמיץ. אם אמרו בפת עמלה, היו עמלים בה הרבה, ששם היו עושים 307 ו-500, עושים שני שושובים, אחר כך שתי בעיתות, שלוש שושובים, שתי בעיתות. אז היו כל הזמן עושים שם הרבה, משפשפים ובועטים, אז זה לא היה בא לידי חימוץ. תאמר בפת רגילה של אדם, מצה רגילה שאינה עמלה, לא עמלים בה כל כך, מלא יכולה להחמיץ אם תעשה בה בעובי כזה של טבח. ועוד, אם אמרו בעצים יבשים, היו עופים את זה בתנור מאוד חם. למה? כי היו מפסיקים לכרות עצים מטו באב. למה? תשש כוחה של חמה. נמצא שכל העצים היו עצים יבשים מאוד, מלא זה נאפה טוב. יאמרו לאדם בתנור שלו בעצים לחיים. ועוד, אם אמרו בתנור חם, יאמרו בתנור צונן. ועוד, אם אמרו בתנור של מתכת, תנור של בית המקדש היה של מתכת, יאמרו בתנור של חרס, שמה בית גרמו היו עופים את לחם הפנים, היו בקיאים, זריזים, בית גרמו, הכל היה עשוי בצורה טובה ביותר. לכן אפילו שזה עבי טבח לא מחמיץ. מי אמר לך כל אדם בא שעושה עבי טבח זה לא יחמיץ? ככה הגמרא מקשה על רב הונה. איקא דאמר, אז אומרת ככה הגמרא מחמת הקושיה הזו, אמר בירמיה ברבה, שאל שאלית את רבי, שאל את הרב שלי בייחוד, בבירור, ומי זה הרב שלי? רב. מה הכוונה פת עבה? אמר לי פת מרובה, תכף נסביר מה זה. יש אומרים, אמר ירמיה ברבה, אמר רב, לא רב, לא רב ירמיה שאל את רבו וזה רב, אלא ההפך. הירמיה אמר בשם רב, שהוא אמר שאל את רבי בייחוד, מי זה רבו של רב? זה אומנו, רבנו הקדוש. מה זה פת עבה? פת מרובה. ואמה יקראו לפת עבה, שונדנפישה בלישה, למקום זה פת עבה, פת מרובה, פת מרובה לפת עבה, כי כשלשים הרבה פת, אז זה עבה, העיסה היא גדולה. אז בואו נסביר מה הכוונה בדבר הזה. הנה, מילה מקום לפת עב, פת מרובה, פת עבה, באתרה דהי, תנה, פת מרובה, פת עבה, במקום של התנה הזה, בעברית, ככה כשרוצים להגיד הרבה פת, אומרים פת עבה. מה ההסבר? בכלל לא קשור לפסח, אלא הכוונה היא כזאת. האדם הזה רוצה לפות הרבה פת, חלק יאכל מזה ביום טוב, חלק יישאר למחרת ליום חול המועד. פי דעת בית שמאי זה אסור. למה? אתה אופה לא לשם יום טוב, זה אסור. פי דעת בית הלל מותר. למה? כי דעת רבי שמעון לעזר למעלה בדף י"ז שאומר, כאשר אדם אופה הרבה פת בתוך התנור, ממילא הפת שאתה אופה אותו לצורך יום טוב הוא נאפה טוב יותר. למה? התנור מתמלא בלחם וממילא החום מצטמצם, ועל ידי כך הלחם נאפה, הלחם של יום טוב נאפה טוב יותר, ולכן זה מותר. זו לסברת בית הלל. שואלת הגמרא, לפי דברי רב או רבי שאומרים, מה זה פת עבה? הכוונה היא פת מרובה. אם כן, מדוע התנה הזה של הברייתא הזכיר פסח? מהי אריה פסח? מי יחדה? בהם נחזק כל שנה גמרא. מי יחדה? בהם שום. מה הכוונה היא פת עבה? משום דכתרחת אחד לצריכו. אז אם כן, מה אריה פסח? למה התנה הזה מזכיר פסח? אביא שרים טובים. נמי גם כתה שאתה עוד דבר, גם בסוכות אותה שאלה. תגמרה, הנה חינמי, ותנה ביום טוב די פסח, כי התנה של הברייתא היה מדבר חוטה פסח, הזכיר את זה. תנה למי אחי, בית שאומרים אין אופין פת מרובה ביום טוב, ותהיה מתרים רואים מכאן אם כן, אנחנו שלם איתה לגבי פת מרובה עם אותה רסור. מגניטין, אבו רבן גמליאל אמר שלושה דברים להחל, מכבדין בית המיטות. מה זה בית המיטות? היו אוכלים בהסבה, מלכל אחד יש לו, שמים לו מיטה בסלון שמה, ויושבים להסב על המיטה לאכול. אז מותר לטטות זה כי רוצים לאכול, שיהיה מקום נקי ונעים לאכול, נעים לסעוד. ומניחים את המוגמר ביום טוב, היו לוקחים מחטות עם גחלים, שם עליהם איזה מור ולבונה, דברים כאלה כדי שיעלה ריח טוב. ועושים גדים מקולס בלב פסחים, כמו שבקורבן פסח היו ככה עושים ראשו על קרעה ועל קרבו, גם עכשיו שחרב את המקדש היו צולים את הפסח שלהם בצורה כזאת, זכר לקורבן פסח. כל זה ככה היה עושה. וחכמים עושים שלושת הדברים האלה. גמרא, אמר רב אסי, מחלוקת לגמר שהוא רוצה לעשות את זה על הלבונה, על הגחלים האלה, לשים את המור לבונה כדי לשים מעל זה בגדים שייתן בהם ריח טוב, כמו שהיום שלנו מרכך כביסה, שם שיהיה ריח טוב בגדים. אז הוא אחרי שחיבסת בגדים, ייבשת אותם, מסיים שזה זה האיסור ביום טוב. למה? הוא רוצה שלא ריח טוב בגדים, אז מה? אבל זה אסור, אתה בא סך הכל, תקן, תקן לי, זה לא אוכל נפש ושום דבר. אבל להריח, אדם רוצה לשים קצת בסמים על הגחלים כשיעשה ריח טוב בבית, דברי הכל מותר, ככה אמר רב אסי. והמחשה עליו, כתוב, אין מכבדים את המיטות ביום טוב. שבת רבה גמליאל מכבדים, אמר בי לעזר בר צדוק, פעמים הרבה נכנסתי אחר אבא, כשאבא שלי היה מבוגר, היה חבר של רבה גמליאל, ואני הייתי ילד, ונכנסנו שם בית רבה גמליאל בחג, ולא היו מכבדים את המיטות כמו שאתם אומרים בשמם, אלא מכבדים אותם ערב יום טוב, ופורסים עליהם סדינים, וכדי שכשאוכלים בלילה, אז מה יש לך סדינים? ולמחר כשאורחים נכנסים, מסלקים את הסדינים, כל האוכל, כל החום שהיה, מרימים אותם, ונמצא הבית מתכבד מאליו. אמרו לו חכמים, אתה תועב את הזיכרון שלך מוטעה מהילדות שלך, למה? אם כן, ושבת מותר לעשות כן, אז למה חכמים חלקו על רבה גמליאל? עוד דבר, הם מניחים את המוגמר ביום טוב, שבת גמליאל מניחים. אמרו לעזר בצדוק, אני זוכר כשהייתי ילד, פעם הרבה נכנסתי אחר הבא לבית רבה גמליאל, ולא מניחים את המוגמר ביום טוב, אלא מביאים עוד עסקאות, איזה כלים כאלו כמו מאפרה, דבר כזה שבו גחלים של ברזל, ומעשים את המים, תוצאים על זה איזה מור או לבונה על הגחלים האלה, ופוקרים לקבל ים טוב. אחרי סיים את זה, סוגרים את הכוסה, ממילא כל הלבונה, כל העשן, נסגר בתוך הכוסה. ואחר כך, למחר שבאי אורחים נכנסים, פותחים את נכמיהם, פותחים את זה, ואז כל העשן של הריח הטוב יוצא, והבית מתגמר מאליו. אמרו להם, כן, בשבת מותר לעשות כן, אז למה חכמים חלקו עליו? עד כאן דברי הבריתא. רואים מכאן כל פנים, שמה חכמים חלקו עליו? לא לגמר את הבגדים, לגמר את הבית, שחכמים אמרו לו אסור, הוא אמר, הם בכלל לא גמרו, גם הם מודים, לפי דבריך, אפילו בית הלל מתירים, אפילו חכמים מתירים. אז נגד דעתך, רב אסי, מת הגמרא, אלא יתמר, הכי יתמר, רב אסי אמר הפוך. אמר רב אסי, מחלוקת שרבן גמליאל סבר להתיר, רק שרוצה לשים מור לבונה על הגחלים כדי להריח, שלפי דעת בית שמאי, זה לפי דעת החכמים זה אסור, למה? זה לא נקרא דבר השווה לכל נפש. אך השיח יכול לכל נפש, אתה כל ענה, בתנאי ששווה לכל נפש. אבל לפי דעת כאן, רוב העולם לא עושים את זה. אבל, ולפי דעת המתירים אומרים לא, למה לא עושים את זה? כי אין להם כסף, אם היה להם כסף, כולם היו עושים את זה. אבל לגמר, לשים את הבגדים על גבי הגחלים האלה שהקלטו את הריח, לכל הדעות הדבר הזה אסור. למה? זה לא צורך יום טוב בכלל. צורך של ריח בבגדים זה תיקון כלי, וזה הכל. לכן, בזה מודה שזה אסור. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.